סייעתא דשמיא, אנחנו בפרשת בשלח. יהי רצון שיהיו דברי התורה לרפואת כל חולי עם ישראל ובכללם רבי ציון בן דאולת.
אמן.
לפני הכל נגיד תודה לאבי ששלח לנו
אברהם.
שלח לעזרים לתפילה של אבא שלי. טוב. הפרשה פותחת ויהי בשלח, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים תנינחם העם לראותם מלחמה ושבו מצרימה. ויעצב אלוהים את העם דרך המדבר, ים סוף וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. בקצרה בשני הפסוקים האלה, במה מדובר? ערב מבורך. תרבו לשולחן, תרבו לשולחן. גישה לתקרובת לא. בקצרה, על מה אנחנו מדברים פה בשני הפסוקים הללו? הקדוש ברוך הוא בוחר להוליך את עם ישראל לא בדרך הקצרה, אלא בדרך הארוכה לארץ ישראל. והפסוקים מתארים את הצורה שהעניין הזה נעשה בו. בהמשך הפרשה יש כמה וכמה עניינים בפרשה, אבל בהמשך הפרשה אולי האירוע הכי מפורסם בפרשה זה השירה. אנחנו מוצאים את שירת הים, ואחרי כן את שירת מרים, נכון? יש את שירת הים, אז יש שיר משה, ואחרי כן יש כמובן את שירת מרים, שהיא שירה קצרה, פותרת במילים, ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון לתטוף בידה ותצאנה כל הנשים במקולות וכו'. וברשותכם אני רוצה לשאול סייעתא דשמיא כמה שאלות ונשתדל גם לתת כמה תשובות ונראה מה נספיק. והשאלה הראשונה היא, למה עם ישראל לא אומר שירה מיד ביציאה ממצרים? לא, לכאורה האירוע המשמעותי הוא היציאה ממצרים. אז מדוע עם ישראל מיד עם היציאה ממצרים לא אומר שירה, אלא ממתין עד אחרי חציית ים סוף, ובהלך כמה ימים שהם הולכים כבר במדבר וכו', רק אז אומר את השירה? תגיד את השירה מיד, יצאת ממצרים, תגיד שירה. אשמח, לא בסדר, למה לא אומרים שירה מיד? ויותר מזה, אלו הם לא ידעו שאם המצרים ירדפו אחריהם. נכון? הם מבחינתם הייתה הבטחה שמוצאים אותם ממצרים לארץ ישראל. אז הם לא אמרו שירה מיד. שאלה שנייה, אנחנו יודעים עלו, שככה חז"ל שואלים, שעלו ההליכה דרך, בחציית ים סוף וכל האירוע הזה, שכרוך בחציית ים סוף, הוא אירוע שמוגדר בפי חז"ל שהוא מן הנמנעות. הלא הקדוש ברוך הוא יכול היה להוליך אותם בדרך ישרה, דרך ארץ פלישתים, לא לסובב אותם במדבר, ואז היו נמנעים מהאירוע הזה של חציית ים סוף עם המצרים בעקבותיהם וכו' וכו'. כן? כל האירוע הזה היה נמנע, כי השליחים של פרעה שרצחו אחריהם, אז הם הלכו איתם שלושה ימים, ואחרי זה הם חזרו שלושה ימים, וביום אחד לקח להם לחזור עם חיל פרעה וצבאותיו. שבעה ימים מהיציאה ממצרים, נכון? זה שביעי של פסח, שבוע ימים לקח. אבל אם היו הולכים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, זה מהלך של שלושה ימים, אז ממילא לא היה כל האירוע של הרדיפה הזו של המצרים, והאירוע המסעיר שהם עומדים מולם הים, אחורי מצרים, סגר עליהם המדבר, נבוכים הם בארץ, כל התיאורים של התורה על המצב של עם ישראל. זה אירוע שמן הנמנעות. למה הקדוש ברוך הוא בוחר לקחת אותם ויצב אלוהים את העם? עשה להם סיבוב, ויצב זה לשון סיבוב. עשה להם סיבוב. למה הוא עושה להם סיבוב? לא מולך אותם ישר. חוסך את האירוע. שאלה שלישית, התורה אומרת, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים. כביכול שהקדוש ברוך הוא חשש להוליך אותם דרך ארץ פלישתים. אז אם זה מצד, קודם כל, מה זה הדרך ארץ פלישתים? מה זה דרך ארץ פלישתים? ומה המיוחד בפלישתים? ובאותו הקשר של המהלך דרך ארץ פלישתים, אז יש שאלה. זה לא שעם ישראל לא ידע להילחם, נכון? כשהוא פוגש את המלאק, עם ישראל נלחם. כשהוא יוצא ממצרים ועומד לחצות את ים סוף, אז יש לפחות כיתה אחת בין הכיתות, שעם ישראל נחלק לכיתות אז, כן, חלק אמרו ניפול היד, מתאבד, חלק אמרו נתנה ראש ונשוב המצרים, חלק אמרו נצעק אל השם ונעמוד בתפילה, נכון? אבל הייתה כיתה אחת שאמרה, בואו נלחם. זה היה, לעם ישראל גם לוחמים, לכאורה. אז מה היה הפחד הגדול להוליך אותם דרך ארץ פלישתים? הם יודעים להילחם. עובדה שהם במלאק הם נלחמו וניצחו. ואם נספיק לענות על שלושת השאלות האלה, אז יש, כמובן יש עוד כמה שאלות, ושאלות קצת יותר מורכבות אבל לא פחות יפות. אנחנו יודעים שכשעם ישראל יוצא ממצרים ומגיע אל האירוע הזה שרואים בעיניים קיים נפקע, את המצרים צובעים, זה אירוע דרמטי. אנחנו מוצאים שם באמת כמה פסוקים שהם מעניינים. וישע השם ביום ההוא את ישראל ממצרים, ויר ישראל את מצרים, מת על שפת הים, ויר ישראל את העבר הגדולה שעשה השם במצרים, ויראו העם את השם, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, ואז אז יש שם משה. נכון, כולנו קיימים את הפסוקים למצילה במוקר. אז מה הקשר בין הראייה, היראה והאמונה? נכון, ויר, ויר, ויראו, זה כבר לא לשון ראייה, זה לשון יראה של פרד, ויאמינו. מה הקשר? והשאלה האחרונה, תפילה שנגיע לזה, אבל זה אחרי שכל עם ישראל, אז יש שם משה ובני ישראל כתוב. אז למה צריך לכם את השירה של מרים? בנפרד. ותיקח מרים, הנביאה אחות אהרון את התוף בידע. עם ישראל, אז יש שם משה ובני ישראל, כולם שם. זו שאלה יפה ונפרד בפני עצמה, איך כולם ידעו את המילים ואת המנגינה. זה שיר. זה גם מילים וגם מנגינה. כולם ידעו לשיר את המילים ואת המנגינה, זו שאלה בפני עצמה, לא יודע אם נענה עליה היום, אבל נשתדל. בכל אופן, אלה הם השאלות. שאלה ראשונה שאנחנו שואלים, למה לא אומרים שירה מיד? הדבר הראשון שצריך לזכור, שאנחנו לא מדברים על, כשאנחנו מדברים על התורה, אנחנו לא עוסקים בתיאור אירועים היסטוריים דווקא. כן? זה לא מטרת התורה. מטרת התורה היא לא לספר לנו על ההיסטוריה, היא לא ספר היסטוריה, היא גם לא אוסף של מיתולוגיה או סיפורי עמים שנועד לבנות נרטיב או משהו כזה. אלא התורה, כשמה כן היא, היא לשון הוראה, נכון? לשון ראייה, כן? מה זה הוראה? זה להראות למישהו את הדרך, ואתה מורה לו את הדרך. זה הוראה. ולטמן דפליג, אני לא חושב שיש חולק על זה, שהאירוע החשוב ביותר בתולדות עמנו, והמוזכר ביותר, והנזכר ביותר אצל יהודי, מדי יום, ובאירועים הכי חשובים לנו, זה יציאת מצרים. זכר ליציאת מצרים. שבת זכר ליציאת מצרים. הכל זכר ליציאת מצרים. לא זכר לבריאת העולם, לא זכר למעמד הר סיני, זכר ליציאת מצרים. הכל זה זכר ליציאת מצרים. כל האירועים המשמעותיים, ואנחנו מזכירים את זה מדי יום בתפילות, זה הכל זכר ליציאת מצרים. אז כשאנחנו מדברים על זכר ליציאת מצרים, כדבר כל כך משמעותי, ואנחנו אומרים שזה לא דווקא אירוע היסטורי, אז מיד אנחנו חייבים למצוא מה ההוראה לנו כאן עכשיו מהסיפור הזה של יציאת מצרים. מה זה יציאת מצרים? עכשיו אני פה, איך אני יצא ממצרים? חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אני מוסיף מדי יום כאילו יותר מכאן. כי זה המשמעות של הוראה. עכשיו אנחנו קוראים משהו בתורה, אתה רוצה לקראת מזה משהו לחיים. אני לא באתי לשמוע עכשיו סיפור היסטורי, סיפורי היסטוריה, היסטוריוגרפיה, לא באתי, מנסה ספרות, זה ברמה הרבה, זה זילות של התורה לדבר עליה כעל ספר היסטוריה. זה לא רמה. התורה היא ספר שבא להורות לאנושות. ודאי, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר ליהודי, את הדרך בחיים. אז אני רוצה ללמוד את הדרך, ואני צריך לדעת מה, על, מה, על מה מדובר פה, איזה יציאת מצרים. מה יציאת המצרים היום? מהי יציאת מצרים היום בחיים של יהודים? אז כמובן שאנחנו מדברים ברמה של הוראה, אז יש מקום להתייחס לעבודת הנפש של יהודי. יהודי קם בבוקר, יש לו מטרה. המטרה שלו היא להשתנות ולהשתפר. להתקדם בעבודת השם, להתקדם בדבקות שלו אל בורא עולם, ולעשות את הדברים כל הזמן הרבה יותר טוב, הרבה יותר נכון, הרבה יותר רגיש ליקום. לעשות את הדברים בצורה שהיא התקדמות. ההתקדמות הזו נעשית בדרך, שאני חושב ששמעתם אותי כבר אומר את זה, שאתה דשמיה נקראת רצון ושוב, זה תנועה של התקדמות למעלה, הבנה, השגה של איזושהי הבנה, ותחום הרוחני, אתה מגיע לאיזו הבנה, אתה שינית איזושהי תפיסה, אתה השתחררת מאיזה פרינציפ מטופש או משהו כזה, עכשיו אתה באיזו השגה רוחנית, ועכשיו אתה צריך להוריד אותה, ושוב, אתה עושה רצור, ועכשיו אתה עושה ושוב, אתה מוריד אותה הנה, לארץ, לחיים. עכשיו בוא נראה, אתה מיישם את זה בחיים. איך אתה מיישם את זה במציאות? בעולם המעשה. בדיוק. זה נקרא רצון ושוב, זה התקדמות שאני עולה ויורד. עולה ויורד. קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. אני עושה תנועה כזו, אני מתחיל לבנות מנקודה ועוד נקודה קו, וכיוון שאני יורד אל מקום אחר, לא אל המקום שממנו באתי כי התקדמתי, אז מתחילה להיווצר תבנית שהיא בנויה כבר משני מימדים, לא ממימד אחד. מתחילה להיבנות מציאות אחרת, מציאות שונה. זה התנאי כמו שאנחנו מיישמים. להגיע לאיזושהי הבנה, בלי שאתה מיישם אותה, אין לזה משמעות. אין לזה שום משמעות. אם משהו, הגעת להבנה, והבנה זו נשארת פה בין שני האוזניים, ואין לה ביטוי בעולם המעשה, אז אין לה גם משמעות. זה אפילו לתאר את זה. זה דבר שלרגע אחד קיים, ומיד לאחר מכן איננו, ולא נודע כי ואל קרבו, אף אחד לא יודע אפילו שהיה שינוי הזה. ספק אם אתה בעצמך תזכור שהיה שינוי, כי בעולם המעשה נשארת לפני כרגיל, באותו אופן. אז אם נחנה רגע אחד את ההתקדמות שלנו ואת השיפורים שאנחנו אמורים לחוות ובעזרת השם חווים מדי יום בעבודת השם, בעבודת הנפש, בהרכשה ורכישה של תכונות חיוביות טובות יותר, הגדלה של המידות, כן? מידות טובות ומידה זה לא סתם נקרא מידה, ומידה טובה זה כי זה נקרא מידה ולא תכונה טובה. חזל לא מדברים על תכונות טובות אלא מדברים על מידות טובות. למה? כי זה בדיוק כמו המידות בלבוש. אתה מתחיל עם איזה מידה, יש לך נזיבות במידה של שמאל, ואתה שיפה שלך להגיע לאקסטרה אקסטרה לראשון. מידה יותר גדולה, מידה יותר טובה. כשאנחנו מפתחים מידות, כשאנחנו מפתחים את המידות שלנו בעבודת הנפש, התהליך הזה נקרא תשובה. זה נקרא לשוב בתשובה. לשוב בתשובה זה לא חוויה דתית שחייבים עכשיו, כן, מי שלא נהיה תפילין, עכשיו הוא מתחיל להניח תפילין. זה ברור שמי שלוקח על עצמו לקיים מצווה, הוא עושה תהליך של תשובה. אבל כששווים בתשובה, זה לא חייב להיות מלווה מיד בעשיית מעשים. אלא התשובה היא התקדמות ושיפור של מידות טובות. הדרך הכי נכונה לעשות את זה כמו שהתורה מצווה, עם המצוות וכו'. אבל אפשר להגיע לזה גם בדרך ארוכה. הדרך הקצרה היא כמובן הליכה בהתאם להוראות ההלכה, וההלכה נקראת הלכה משום שהדרך שבה שקדוש ברוך הוא מוליך את השפע האלוקי, את האור, אין סוף ברוך הוא, לעולם, למציאות של חיים. התהליך הזה נקרא תשובה. כשאני יוצא ממצרים, חז"ל אומרים, כל יהודי יוצא ממצרים. מצרים זה מיצר, מיצר או מיצרים, זה אותיות מיצרים, זה מצרים. אני נמצא במיצר באיזשהו מקום שאני מרגיש שהוא לא המקום הטבעי שלי, אני רוצה עכשיו לצאת ממנו, רוצה להשתנות, אני רוצה להתפתח, אני רוצה ללכת למקום אחר. כן? המקום שהוא לא מרגיש לי נוח, כי יש לי נקיפות מצפון, כי אני מרגיש שזה לא שייך אליי, מכל סיבה טובה שהיא אחרת שהיא, המקום הזה הוא מקום שיוצר אצלי לחץ, הוא מיצר עבור, הוא מיצר. כשיש יותר ממיצר אחד בחיים, זה נקרא מצרים. ברבים, מיצר ברבים, מצרים, זה המיצר. כשאני רוצה לצאת ממצרים, אם הגעתי למצרה שאני עושה איזושהי פעולה שהיא לא נכונה, יש לי הנהגה שהיא לא טובה, אוקיי? אז אני הבנתי את זה, אני נלחץ מזה, זה לא נעים לי להיות במקום הזה. אז אני קודם כל צריך לברוח מאותה הנהגה. אני צריך לצאת מהמיצר הזה, ולצאת מהמיצר הזה עושים את זה בחיפזון. כמו שהתורה תיארה בפרשה הקודמת שקראנו, ביותר ממקום אחד, שהיציאה ממצרים נעשית בחיפזון, נכון? וככה תאכלו אותו מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא להשם. ובהמשך היציאה ממצרים נעשית במהירות עד כדי כך של ביסם ובצקות טרם יחמץ. עוד לא הספיק הבצק להכניס, והם כבר עפים, רצים ממצרים. כן, כמה כבר לוקח לבצק להכניס? 18 רגעים. זה לא. היינו 400 שנה במצרים, 210 שנה, לא משנה לפי איזה חשבון עושים, אז חכה עוד 18 רגעים. לא, כשיופעים ממצרים, כשמקבלים החלטה טובה, כשמקבלים החלטה לצאת ממצר, מהנהגה לא טובה, מתפיסה לא טובה, קודם כל צריך לברוח. ליל שימורים הוא להשם, להוציאה מארץ מצרים הוא הלילה הזה, להשם שימורים לכל בני ישראל דורותם. אז איך איך יש לאדם חיבוטי נפש לפני שהוא מקבל את ההחלטה הטובה? זה ליל שימורים. לא ישנים. אתה לא יכול לישון. זה לא נוח. המציאות הזו שאני נמצא במקום שהוא לא מרגיש לי הבית, זה לא אני, גם אם זה גורם לי לרגע אחד של תענוג, אבל מיד אחרי זה אני לא ישן. אני לא אוהב את זה. אני לא רוצה להיות שם. לא מעוניין. מהמקום הזה קודם כל צריך לברוח. בבהילו יצאו אבותינו ממצרים. קרא תרגום אומר, בחיפזון ובבהילו. בבהילות. קודם כל יוצאים בורחים. כן, לא יכלו להתמהמה, כמו שהתורה אומרת וכו'. שבורחים במהירות, שבורחים בחיפזון, שבורחים קרא שהעם שלם יוצא, לא יודע מה ילד יום, אם יספיק להם האוכל למסע, מלא אוכל, מים, וכלצה באלה, איך מחלקלים עם שלם במדבר. אתה לא יודע שום דבר, אתה גם לא שר. לא שרים במציאות כזו, לא שרים. אי אפשר לשיר במציאות כזו. זה לא מציאות שאדם יכול לשיר. אתה בורח, אתה עכשיו בבריחה, אתה במנוסה, אתה בסור ומרע, אתה ביציאה מהמיצר. אז אין שירה. גם כשאישה יושבת על המשבר, ומתוך צירים של לחץ ומהמיצר הזה בוקע תינוק, אז כל זמן הצירים וכולי אף אחד לא יעז לשיר בחדר, נכון?
גם היא לא.
היא ודאי לא שרה, אבל אוי לא לאותו בעל שישיר. אוי לא. אוי לא. זה לא זמן של שירה. לא שרים שבורחים, שמתאמצים, שעכשיו שיא הלחץ. לא, לא. לא. יכול להיות, היום עם פידורל וזה אולי לא מרגישים את הלחץ. אני לא יודע, מניסיוני אני יודע שבחדר לידה צריך להיות מאוד, מאוד, כן, מאוד, מאוד, מאוד קשוב ומאוד רגיש ומאוד שקט. מאוד בעיקר שקט. אז ברור שיהודי לא יודע לאן הוא יגיע, עכשיו הוא קיבל החלטה טובה, הוא עושה את הסור מרע, הוא מתנתק מהחברים הלא טובים, הוא מתנתק מהחוויה שהוא היה בה עד היום, והוא עכשיו צריך להחליט שהוא הולך לדרך אחרת, והוא עושה את זה באבחה, במהירות, בחדות, לא, זה לא תהליך, חזרה בתשובה זה קודם כל לברוח. לברוח עושים לא בתהליך, בורחים. ככה עושים ממצרים. יוצאים, קודם כל עזוב אותי, לא רוצה להיות שם. זה התנועה הראשונה. בתנועה הזו אין שירה. היציאה ממצרים, הלברוח מהמקום שאתה נמצא בו, זה הכוח הדוחף. זה קודם כל, לך מפה. זה מהמקום שאתה נמצא בו. זה עוד אין כוח מושך עדיין, אתה עוד לא יודע מהו הכוח המושך. וגם כשתדע מה הכוח המושך, כיוון שאתה עדיין לא שם, אתה עוד לא בנקודה שרצית להגיע אליה, אתה כבר לא באותה נקודה שיצאת ממנה, אבל אתה עוד לא הגעת לנקודה שרצית להגיע אליה, אתה רק בתחילת תהליך התשובה, תהליך היציאה מהמיצר הזה, אז אין מקום לשירה. זה ברור. ברור אבל, שגם כשאתה יוצא, גם כשאתה בורח, אתה צריך שתהיה תכלית לבריחה. אדם לא בורח סתם, אלא הוא בורח שיש לו תכלית. גם כשהקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל ממצרים, אז לעם ישראל יש תכלית להם, הם יוצאים ממצרים בשביל להגיע לאנשים. הם לא יוצאים סתם. הם יוצאים כדי להגיע, יש תכלית ליציאה הזו. ומכל מקום, כשאדם יוצא ממצרים, כשעם ישראל יוצא ממצרים, זה עוד לפני שמצרים יצאה מעם ישראל. זאת אומרת, זה נכון, עם ישראל יצא ממצרים, אבל עוד, מצרים עוד לא יצא מעם ישראל. התכונה של עבד במצרים עדיין הייתה מקננת. אם תרצו להשוות, וזה אני פותח פה סוגריים ואומר את זה בזהירות רבה, ויש לי הסתייגויות אפילו על מה שאני אומר, אבל אם תרצו, זה כמו לצאת מגלות של 1900 שנה או 2000 שנה, להגיע הנה לארץ, להקים פה מדינה, ועדיין לחיות באיזה רמה מסוימת ולא מועטת של גלותיות. שאתה לא חושב כבן חורין, כאדם נורמלי, כמו שצריך היה להיות, אלא מחשבה שלך מושפעת מהעובדה ש-1900 שנה היינו צריכים להרכין ראש בפני הגויים, ולחשוב בצורה מאוד מאוד מסוימת של שרידות, של מהרגע להרגע, ולא להתגרות, ולא לעמוד על שלנו, אלא לחפש את העיגולים, ולא את הפינות וכו'. כל הזמן במחיצות, כל הזמן במחיצות וכל הזמן במחיצות שמצריכה אותך לשרוד, היא מצריכה אותך לחפש כל הזמן להתחכם, כל הזמן להיות בן, ואתה מגיע פתאום למקום שאתה כבר בן חורים בו, או יכול להיות בן חורים בו, ועדיין מלווה אותך אתה אותה גלותיות. זה נכון, יצאנו מאירופה, יצאנו מפרס, יצאנו ממדינות ערב, אבל חלק גדול מהגלותיות של שם עדיין לא יצא מאיתנו. אז ככה קורה גם לעם ישראל שיצא ממצרים. הוא ממצרים יצא, אבל מצרים לא יצא ממנו. וככה קורה לכל יהודי ששב בתשובה. טוב העניין, אם זה מאמר, אם זה מעשן, אם זה... תחשבו על כל התמכרות, כל הנהגה שלילית, אדם שכועס, הוא מחליט לא לכעוס. אז קודם כל בורח ממידת הכעס, זה נכון. אבל עדיין הוא לא שינה באמת משהו בתוכו. רק מחשבה... שהתחיל המעשה מכולם, אבל עוד שום שינוי אמיתי, פנימי, גורף, סוחף, עוד לא קרה. הוא רק קיבל החלטה. זה הרבה, אבל זה לא מספיק. וכשהעם שלם יוצא ממצרים, כשיהודי יוצא מהמיצר הזה, אז זה נכון שהיציאה ממצרים התחילה ברגע שיצאו ממצרים, שעזבת את ההנהגה השלילית. אבל גם הרדיפה של מצרים, התחילה באותו רגע. לא של מצרים, של פרעה ו-600 המרכבות הברזל שלו, אבל הרדיפה של הקול הפנימי שאומר לך כל הזמן, בשביל מה אתה עושה את זה? מה רע לך? מה רע לך שהיה? שימה עכשיו לחזור ולהתקדם ולקבל החלטות קשות ולהתנתק מהחברה שאני נמצא בה ולספוג אולי חיסי לג וצחוק ותלוי על איזה החלטה מדובר וכו'. שימה אני חושב את זה? למה לי? יש איזה קוד שלי כזה שמעזוב, זה נחמד. עזוב, זה נעים. מה היה לך רע? במצרים, חזל מביאים, לא, אני לא זוכר את זה פה, פה רציתי להראות כאן קטע אחר, אבל הרוב שיצר, כן, יש לו ספר שנקרא זר הקודש. זר הקודש, ספר בין נפתלי צבי אורביץ, מרוב שיצר. אז הוא פה, אם אני זוכר נכון, זה פה, אבל יכול להיות שאני טועה וקראתי את זה בבוקר במקום אחר. אבל הוא אומר שמצרים הייתה כל הטובות והתענוגים שהיו לאדם. כל הטובות והתענוגים. ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, זה הלשון שלי, אבל הוא אומר ממש ארץ של התענוגים. כל התענוגות. אדם היה נמצא במצרים, מצרים כל תאווה, כל תאווה. זו הייתה הוראה של פרעו. ההוראה של פרעו הייתה, אני רוצה עבדים שלא רוצים לצאת ממצרים. אז אני מבין שלא היה עבד שברח אי פעם ממצרים. אז יש מן דאמר, זה כי המצרים כישפו את הגבולות, יש לזה כמובן הסברים בסוד, שכישפו את הגבולות והעמידו שם כל מיני חיות רעות, ומי שהיה מנסה לצאת משם, שדים, מינים, כל מיני כאלה, היו מיד תוקפים אותו ואולי יוצא חי. אבל יש מן דאמר שאף אחד לא רצה לצאת ממצרים אף פעם. לכן אף פעם עבד לא עזר בזמן. למה לא לצאת? יש לו כסף. יש לו סיפוק של כל תאווה מטורפת ולא הגיונית שאפשר לחשוב עליה. כדי שכתוב אומר על המצרים שבשר חמורים בשרם וזרמתם זרמת סוסים. עד כדי כך, הם היו שטופים בעריות, שטופים בכל דבר, בכל תאווה הכי ירודה שיש, הם היו שטופים בה. זה התיאור בחז"ל, שהם היו שטופים בעריות. אז למה שמישהו רוצה לצאת? הוא רוצה עכשיו קזינו, יש לו בשפע. הוא רוצה כסף, יש לו בשפע. הוא רוצה לשבת על הפלאז'ה, יש לו כמה פלאז'ה שהוא רוצה. הכל יש לו נשים, יש לו.
אז הם לא עבדו בפרך,
בפרך שם? כן, אז זו שאלה מה זה עבודת הפרך הזו. יש שיטה כזו, ויש שיטה שאומרת שזה בכלל לא זה. שעבודת הפרך זה בכלל לא זה.
מגיעים
עליי כל ה... כן, אתה נכנס להיסטוריה. אני לא אומר שהם לא בנו. אני רק אומר שבמצרים הייתה להם אפשרות, אתה יודע, יהודים בארצות הברית בונים גם כן. יש שם המון בניינים ודברים מאוד מאוד יפים שיהודים בנו. והם עובדים עבודת פרך, וורקהולים, כל היום עובדים, זה ממש עבודת פרך, ואף אחד לא מכריח אותם לעשות את זה. אלא מה? שהם משועבדים שם על תאוות. יש לך כל מיני, אני תפסתי את אמריקה קורבן, זה יכול להיות עוד כל מיני מקומות, אבל יש להם הכל שם, הוא רוצה איזושהי תאווה, יש לו. זה לא סופר את זה שהוא אורכוהוליק, ואם הוא לא יעבוד 24/7 אז הוא לא ישרוד שם, או ישרוד ברמה אחרת, וכל הזמן התאוות האלה הולכות וגוברות, ועד שאתה רוצה להגיע למקומות שהם העושר הכי גדול, המותרות ברמה הכי גבוהה, וכל מה שאפשר לך עליו יד, וכל מה ששמעת שאולי מישהו עשה, אתה גם הוא כבר רוצה לעשות. גם שהדברים לא ראויים ולא נכונים ולא טובים לחיים בכלל. אז שיעבוד כזה משאיר רושם. כשאתה משועבד לאיזושהי תאווה, אדם משועבד, חוץ מכבוד יושבים פה, אני מדבר על עצמי, משועבד לאיזושהי תאווה, ורוצה להשתחרר ממנה, אז גם אם הוא קיבל את ההחלטה, וגם אם הוא כבר יצא ממנה, זאת אומרת, החליט שהוא עוזב אותה, עדיין הרושם של אותה תאווה נמצא אצלו בנפש. והקול הפנימי הזה שאומר לו, תשמע, בשביל מה אתה עושה את זה, למה לך? מה אתה צריך את זה עכשיו? כל רגע להיאבק בעצמך, כן, לא, וזה. שחרר, תחזור למצרים. כמה פעמים המצרים אמרו במדבר ניתנה ראש ונשי במצרים? זכרנו את הדגים, ואת הקישויים, ואת האבטיחים. איך זה מסתדר עם עבודת פרך כמו בציורים שהם מרביצים להם והורגים אותם וכאלה? זה לא כל כך מסתדר. היינו שומעים יהודים שיצאו עכשיו מהשואה שאומרים ניתנה ראש ונשובה ברלינה. זה לא היה הגיוני לשמוע. עכשיו אנחנו שומעים 70 שנה אחרי וגם זה נראה מוזר מאוד, נכון? זה באמת מוזר. אבל הם רק יצאו מצרים, ניתנה ראש ונשובה מצרים. אלא מה? שהיה להם טוב שם. רצו לחזור במקום שהיה להם טוב. באיזה מובן היה טוב? היה סיפוק של תאוות. חורף וקיץ ושבתיכים, יש דבר יותר נחמד מזה. היה נחמד. אז כשיהודי יוצא ממצרים, הוא יוצא באמת בכוח של התלהבות, בפרץ של רגש לפעמים, באיזה כוח שהוא מקבל באותו רגע, אולי אפילו מלמעלה, בסיוע של השם, כן? ממש, צריך סייעת הדשמיה בשביל לחזור בתשובה. לקבל החלטות טובות צריך הרבה סייעת הדשמיה, צריך להתפלל על זה. השם תעזור לי לקבל החלטות טובות, השם תעזור לי להשתנות, השם תעזור לי להשתפר. יהודי צריך להתפלל על זה. כל רגע פנוי בטח. השם תעזור לי. לא להגיד אני רוצה לחזור בתשובה. אתם זוכרים שאם אתה שם את המילה אני בראש המשפט, אז הקדוש ברוך הוא מתרחק מזה. מתרחק ממשפטים כאלה, הוא לא אוהב, שאתה מתחיל באני. אני זה... לא, אבל, ריבונו של... בדיוק, אני זה. אנוכי השם אלוקיך, אני הוא, זהו. עכשיו, מה אנחנו? אנחנו מבקשים סיוע, ריבונו של עולם, אני מבקש, תעזור לי לחזור בתשובה. תעזור לי להשתנות. מיה היא ריבונו של עולם, היא לא מתחילה מהאני שלי, מהאגו. אבל ברור שאדם שיוצא מיצר כזה, הוא היה מעוניין מאוד והיה רוצה מאוד מיד להגיע גם אל התכלית, להשתחרר לחלוטין מהמיצר ומהתפיסות שיש לו, מהאחיזות שיש לו, מהרושם שנשאר לו מאותה הנהגה שלילית וכו'. וברור שהוא היה רוצה כמו עם ישראל להגיע ישר לארץ ישראל, בדרך הכי קצרה. הדרך הכי קצרה להגיע לארץ ישראל, להגיע לתכלית, זה תכלית יציאת מצרים, להגיע לארץ המובטחת, אל הארץ העליונה, אל הארץ עם מקור כל הרצון, כל הרצון נמצא, בארץ ישראל קיים כל הרצון האלוקי, ארץ זה לשון רצון, רצון, אין אדם רץ אלא להיכן שליבו חפץ, למקום של הרצון אנחנו רצים, זה לשון ארץ, ארץ זה לשון רצון. ככה מובא בחז"ל בכמה מקומות, אריזל מדגיש את זה, ארץ ישראל זה הרצון העליון. הרצון העליון. לכן אגב, מי שיחפש סיבה למה כל העמים באופן לגמרי לא מוסבר, אין לו הסבר הגיוני, תנסו אחרי זה למצוא ותראו שאין. אין הסבר הגיוני, למה נוצרים, מוסלמים, כל האומות וכל הצבעים וכל הלשונות וכל הגבעים, רוצים לגן אל ארץ ישראל, ובארץ ישראל דווקא לירושלים, ובירושלים דווקא לארבעת. מה יש שם? נפט? מה יש שם? יעלומים, יחרות של יעלומים, יחרות פחם, אוצרות טבע. מה יש שם? מה? כולם על שטח שהוא בערך 60 דונם. זה כל, העיניים של כל העולם על המקום הזה. אלא מובא באריזל, והרבה שלה גם דיבר על זה המון, שארץ ישראל זה המקום שמייצג את הרצון לקבל לעצמו הכי חזק. בתוך ארץ ישראל, ירושלים עם הרצון לקבל לעצמו הכי חזק בארץ ישראל, והר הבית זה הרצון לקבל לעצמו הכי חזק בתוך ירושלים, דהיינו הכי חזק בעולם. עכשיו, מה למדנו על הרצון לקבל לעצמו? הרצון לקבל לעצמו מודגם בכוח הכבידה, בחוק שנקרא כוח הכבידה של כדור הארץ, כוח המשיכה. כל דבר מושך אליו. אתה זורק משהו לאוויר, והוא מוצא אותו לעצמו, מושך אליו. עכשיו תארו לעצמכם שלכדור הארץ יש רצון, לכן נקרא כדור הארץ. כדור הרצון. יש לו רצון לקבל לעצמו, מושך הכל אליו. בתוך כדור הארץ יש מדינה ארץ אחת, שמושך את הכל אליה. בתוך ארץ ישראל יש עיר אחת, שמושך את הכל אליה, ויש שם 60 דונם, בראשם הר הבית, שמושכים הכל אליהם. עכשיו, מה הפלא שמכל העולם נמשכים ממנו? זה כמו מגנט. זה רק מגנט רוחני. לא רואים, וזה כל היופי, כן? כי אנחנו יכולים עכשיו להסביר את זה. אחרת, אם יש שם הנפט, מה היינו אומרים שלמה נמשכים? לנפט. אז הקב"ה הוא שחרר את המקום הזה, אין בו שום אוצרות טבע. שום אוצרות טבע, אדמת טרשים, טרשים, צלעים טרשים, שגם במשך שנים, כל זמן שהיה בירושלים היה בית המקדש, במשך 420 שנה, ואחרי כן 410 ואחרי כן 420 שנה, בירושלים גם לא היו מגדלים עצים או פרחים, זה אסור להלכה. לא היו מגדלים, אז היא גם לא הייתה יפה במובן הזה שאתה הולך לגנים הבאים, גני ורסאי, כן, לראות איזה בונסאי, איזה עצים מעוצבים או משהו כזה. זה לא היה מעניין. בכל זאת איך היא נקראת? יפה נוף, משוש כל הארץ, שלילת היופי, תשעה קבין של יופי, עשרה קבין של יופי ירדו לעולם, תשעה נטלה ירושלים. שוב, דמיינו, עיר בלי עצים. אין צמחים, אין פרחים. מה יכול להיות יפה? שם איזה ים, חוף של ים? לא. נהר, אולי נהר? לא. פחות או יותר זה. אבל בכל זאת, היא מושכת. כל דבר שאנחנו נמשכים אליו נראה יפה, נכון? אישה, זה משנה אם היא יפה או לא? אתה נמשך, זהו, נגמר. מה זה משנה אם היא יפה או לא? נמשכת. שלום. זה בדיוק ארץ ישראל. יש לה כוח משיכה. אז ברור שהם רצו להגיע, כולם רוצים להגיע לארץ ישראל, ועם ישראל רצה כשיצא מלחמה להגיע לארץ ישראל, זו הייתה התכלית שלו, בשביל זה הוא יצא. בשביל זה הוא יצא, הוא רוצה, יהודי שהוא יוצא ממקום לא טוב, רוצה להגיע בסופו של דבר, בסוף ההחלטה שלו, רוצה להגיע למקום הטוב, למקום הזה שבו הוא ירגיש בבית, למקום שמושך אותו מלכתחילה, זה הכוח המושך. היה כוח דוחף לצאת ממצרים, עכשיו יש כוח מושך לבוא לארץ ישראל. אז תוליך אותם ישר. למה לעשות להם סיבוב? והיה סבל אלוהים. למה לעשות להם סיבוב? צריך להבין משהו במושגים האלה שנקראים, בסוד זה נקרא אור ישר ואור חוזר. כשאנחנו לוקחים משהו במעגל, זה נקרא אור, נקרא אור דיגולים. זה נקרא אור חוזר. האור הזה דיגולים. צריך להסביר קצת יותר את המושג. וכשאתה מוליך משהו ישר, זה נקרא אור ישר. אור ישר. בסך הכל זה כמעט המסכים כמו שהם נשמעים. זאת אומרת, אור ישר, אור של יושר, הנהגה של יושר, היא קווית. היא קווית, כמו קו ישר. מה התכונה של קו? שיש לו התחלה ויש לו סוף. יש בקו, יש הדרגתיות. נכון? אתה מתרחק מנקודת ה... אתה מתחיל בנקודת מוצא, ואתה לאט לאט מתרחק מנקודת המוצא ומתקרב אל הנקודה שהיא התחנה הסופית של המסע הזה. יש התחלה ויש סוף. אדם מקבל החלטה טובה, אז הוא נמצא ברגע קבלת החלטה טובה, הוא נמצא ברגע הכי קרוב, ברגע שהוא התחיל, הוא יצא, נכון? הוא קיבל החלטה עכשיו שהוא משתחרר מאיזו התנהגות שלילית. אז ברגע קבלת ההחלטה, זה הרגע הראשוני של תחילת המסע. עכשיו הוא מתחיל ללכת, הוא מתחיל לעשות את התנועה של הבריחה, של היציאה מהמיצר הזה, של היציאה מההנהגה השלילית שלו. אז הוא מתרחק מההנהגה השלילית, אבל גם מתרחק מאותה החלטה טובה, מאותו רגע של קבלת החלטה טובה, נכון? כשהוא מתקרב אל התכלית, הוא נמצא הכי רחוק מנקודת המוצא שלו, אבל הוא נמצא גם הכי רחוק מאותה נקודה שבה הוא קיבל על עצמו את ההחלטה הטובה. הוא מתרחק מההחלטה הטובה. אני מדבר על עצמי תמיד, אז גם פה, כשאני מקבל החלטה טובה, זה רגע של התלהבות, זה רגע של התחזקות, זה לפעמים, נגיד כך, נניח, זה תפילה ביום כיפור. תפילה ביום כיפור. אתה מגיע לאיזה קטרזיס כזה, נכון? אתה מגיע לאיזה...
אדרנלין.
C. אבל זה C אמיתי, זה C שהוא מבפנים לגמרי. קיבלת החלטה, אוקיי? יצא יום כיפור, התחלת לנהוג לפי הדרך החדשה, ההחלטה החדשה. אבל כל יום שעובר מרחיק אותך מהתחושה ומהרגע של קבלת ההחלטה, מההתלהבות ומהקטרזיס ומה-C ומכל הכיורים, מהאורות, כן, אחרי, זה ברסלר, זה אורות, קיבלתי אורות ואני לאט לאט מתרחק מהאורות. זה נכון שאני גם מתרחק מאותה הנהגה שלילית, אבל אני גם מתרחק מהעוצמה של רגע קבלת ההחלטה. באור חוזר, אור ועיגולים, זה לא ככה. מה המיוחד בהנהגה שהיא אור חוזר, אור ועיגולים? זה שכמו שבמעגל, כמו מעגל, גם באור חוזר, בסיבוב, כל הנקודות על ההיקף של המעגל קרובות אל נקודת האמצע באותה מידה. זאת אומרת, כשאתה עושה תנועה מעגלית, כשאתה הולך במעגל, אתה מקבל החלטה ואתה הולך במעגל, אתה לא מתרחק מנקודת האמצע יותר מרגע ההתחלה. רגע ההתחלה ורגע הסיום, עשית הסיבוב שלם, רגע ההתחלה ורגע הסיום שווים כל הזמן, וגם התנועה באמצע היא כל הזמן במרחק שווה לרגע קבלת ההחלטה. זאת אומרת, ההנהגה הזו של אור דיגולים שונה במהות מההנהגה הקווית, מההנהגה של אור ביושר, של אור ישר, בזה שאין בה את ההדרגתיות הזו. אין בה את הקוויות הזו של התחלה בסוף, אלא זה בסוד מה שכתוב, אני ראשון ואני אחרון, ובלעדיי אין אלוקים. זה ההנהגה הנביא ישעיה. זה ההנהגה של אור ועיגולים. אני ראשון ואני אחרון, ובלעדיי אין אלוקים. הרמח"ל בשלח פתחי חוכמה מסביר שהבחינות האלה של אור ישר ואור חוזר הם בירור של השליטה הגמורה, של האחדות הגמורה, אמן, בבראשית ובאחרית וממילא בכל האמצע, כן? זה כשהוא רוצה לתאר את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם, השליטה שלו. המציאות היא כזו שהקדוש ברוך הוא שולט בכל. התיאור של בכל זה גם אור ויושר ואור ועיגולים, זה הכל. בכל אופן, באור ועיגולים הכוונה שלנו זה שאין הפרש בהתלהבות, אין הדרגתיות, אין התרחקות מאותה תחושה, מאותה הרגשה, הכל נעשה
בשביל... כל הזמן יש את ההתלהבות הזו?
כן, כן, כן. כל הזמן יש את ההתלהבות הזו. כל הזמן יש את ההתלהבות הזו. זאת אומרת, ככל שעם ישראל יצא ממצרים והתרחק מיום היציאה ממצרים, הוא עדיין באור ועיגולים לא מתרחק מהתחושה, מהגילוי של האלוקות, של ואנוכי יוצא לדוח מצרים. שראו ממש אלוקות. הם ראו אלוקות במצרים וראו אלוקות על הים. באותה מידה. למרות שהם התרחקו ממצרים. אבל עדיין הראייה הזו של האלוקות, התחושה הזו של היציאה ממצרים, הרגע הזה לא מתעמם. רגע ההחלטה הוא לא מתאמין, כי לא התרחקו ממנו, הם בסיבוב. והיה עצב אלוהים.
זה לא נותן לך לחתוך.
איך הם חתו בו.
תוכלו להתלונן.
אוקיי, אז זה עניין שיעור אחר, אבל בעיקרון, הם עדיין היו עם מצרים בתוכם. הם לא השתחררו ממצרים, הם תוך התהליך. אז המצרים שבתוכם זה האפשרות לפעול ולחתור. זה עדיין נתן להם את האפשרות לפעול ולחתור. אבל ברור שכשהם הגיעו לרגע שנאמר בו, אבל עוד שנייה, טוב, הם הגיע להם ויאמינו בשם משה עבדו, אז נבין את זה יותר. זאת אומרת ככה, כשאנחנו מקבלים החלטה טובה, אנחנו צריכים ללמוד, כשאנחנו יוצאים ממצרים, המצרים הפרטי שלנו, אז אנחנו צריכים ללמוד שאנחנו הולכים עכשיו למסע שהוא לא יהיה קצר, הוא לא יהיה אור ביושר, הוא לא יהיה קבלת החלטה והתרחקות מרגע ההחלטה תחליש את התחושות ואת העוצמה של רגע קבלת החלטה. אלא המסע הוא ארוך והוא בסיבוב. זאת אומרת שאני צריך לשמר את הרגע, את רגע קבלת ההחלטה, את העוצמה שלו ואת ההתלהבות שלו לאורך זמן. מי שזוכר, זה היה הכוח של אהרון בהדלקת הנרות. אהרון בתנורה היה מדליק באותו כוח ובאותה התלהבות. הוא לא שינה, מלמד, כן, שם רש"י, הקדוש מביא, שמלמד שפחו של אהרון שלא שינה. ההדלקה אצלו של הנרות הייתה באותה התלהבות, באותה עוצמה, כמו רגע קבלת המצווה מפיו של הקדוש ברוך הוא. כמו שהוא קיבל את המצווה, הדלקה הראשונה שלו הייתה באיזו התלהבות, כן, עכשיו הוא מקיים את המצווה של הקדוש ברוך הוא להדליק נרות, גם ההדלקה האלף שלו הייתה באותה התלהבות, עם אותה עוצמה. אפשר לשמר את הרגע הזה. זה נכון אגב לגבי כל דבר. אדם רוצה עכשיו לשפר את מערכת היחסים הזוגית שלו. כל מה שהוא צריך זה להיזכר ברגע מהעבר, שבו הוא הרגיש מאוהב עד מעל האוזניים. ועכשיו הוא צריך לשמר את הרגע הזה, לטפח אותו. אוקיי? כל זמן שהרגע הזה נמצא אצלנו בראש, זאת אומרת בזיכרון, הוא חי. אוקיי? הוא חי. ברגע שהוא נשכח, הוא יורד לתאום הנשייה, הוא לא איתנו אותו. איבדנו אותו. אבל כל מה שהוא חי וקיים, אפשר להביא אותו אלינו. זה רק עניין של, של התעסקות איתו, כן? צריך להתעסק עם הרגע הזה. ודאי, להפיח ברוח חיים. כן, הוא חי, הוא חי ברמה... עם רקיסטה דחיות, זה נקרא בזור הזה, זה רק יש לו איזה טיפה, 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 טיפה של חיות, אבל אתה יכול להפיח בו חיות. אתה מתעסק איתו, אתה בונה אותו, אתה עושה אותו, כן? זה נכון, וייס ורסה לגבי שני המינים, כן? בעל ואישה, ואישה ובעל. אבל באור דיבולים, אין המשמעות רק שאני לא מקבל את האור ישר, אלא הפוך, שאני דוחה חלק מהאור. כמו שדיברנו, אני חושב פעם מקדמת, אני לא זוכר כבר בשיעור הזה, בשיעור אחר, אבל שאדם צריך לדעת ללמוד, כשהוא מקבל משהו מהקדוש ברוך הוא, לדחות את האור, לא לקחת אותו מיד, ישר, קצר, מהר, אלא לדחות מעט ממנו. כן? הדוגמה הבסיסית ביותר זה אוכל. אני חושב שיהודי מגיע לשולחן מלא, מלא אוכל עליו. והוא לא מיד מתנפל. הוא דוחה חלק מהאורך, אומר רגע, 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 טוב, אתה רעב עכשיו, אתה רוצה, ואומרו, אני דברים טעימים וטוב, בוא נבדוק, קודם כל קשרות. קשרות. הולך לבדוק את הקשרות. עד שהוא מוצא את המשגיח, 10 דקות, ומצא את המשגיח, המשגיח אומר, אני, זה ככה, וזה ככה, וזה ככה, אני מעביר לך קורס, הירד זה גוש קטיף, זה מחפוד, הכל, והשתכנת, אתה חוזר לשולחן. רגע, תחשור את המוציא. המוציא צריך מפעילת ידיים, הולך לטול ידיים. נגיד שמצאת את הברז, עמדת בתור, נטלת ידיים. ברכת. ברכת, חוזר לשולחן, חפש את הלחם. מלח, סדרת, ברך המוציא. עוד לא התחלנו לאכול. אז עכשיו שם ביס ראשון של לחם יבש בפה. אפילו לחם לא יבש, אבל זה רק לחם. ועכשיו אתה מתחיל. נכון? אז אם יש שרה, מחלה בשר וחלב, אתה מיד נטרל. כן? כמובן שאנחנו מדברים רק על מאכלים קשרים וכו', סיימת לאכול, באוכל גם יש כמה דינים, הם מסכים בשעת הסעודה, יש כל מיני דינים, סיימת לאכול, עוד פעם ברכות וכו', לא קיבלת את האור במכה אחת, אלא דחית חלק מהאור, זה אני לא יכול, זה חלבי, אני אשם אוכל בשרי, אני לא יכול חלבי, זה לא קשר, אני בכלל לא מתקרב אליו, אני דוחק כל הזמן חלק מהאור, למרות שקיבלתי שפע עצום, וזה נכון לגבי כל דבר. קבלה של דברים באור ויושר בדרך כלל מזמינה שבירה של הכלים. הדוגמאות הכי טובות זה כשאדם זוכה בפרסים גדולים בלוטו, בלי כלי, הוא מקבל מיד אור ויושר, בלי צורך לעמול ולעבוד ולדחות חלק מהאור, וזה בדרך כלל באחוזים גבוהים מאוד מאוד שיחתיעו אתכם, בלמעלה מ-90% אנשים שזכו בפרסים הגדולים, מצבם אחרי הזכייה היה פי כמה, תוך כמה שנים ספורות, פי כמה יותר קשה ממצבים לפני הזכייה. פי כמה. אני מדבר על מצב כלכלי, אני לא מדבר על דברים אחרים. דברים אחרים בכלל דברים איומים. איומים. אז אנחנו צריכים ללמוד מזה שההנהגה הזו של אור דיגולים, של ויסב השם, שהשם מסובב אותם, ויסב אלוקים את העם דרך המדבר, העניין של הסיבוב הזה הוא על מנת ללמד אותנו לדחות חלק מהאור. להישאר כל הזמן קרובים לנקודת המרכז באותה מידה. נקודת המרכז זה רגע קבלת ההחלטה. לא להתפתות. לא להתפתות לקצר, לא להתפתות לנעים, לא להתפתות לקל, לא להתפתות לשמן, לא להתפתות למתוק. לא להתפתות לאותם דברים שהם מיד זמינים. כן? מיד זמינים וכאן ועכשיו והרגע. אלא לעשות דחייה של האור. זה נכון לגבי כל דבר בחיים. כל דבר. בלי יותר, אין יוצאים מן הכלל. זה לא סתם שמתוק לא בריא. זה לא סתם. לא. מתוק, חזר מבין שמתוק זה מת וב קצוות. אותיות, מת וב קצוות. וב קצוות זה הזרנטים. זה יכולת ההשפעה. כשאתה אוכל מתוק, אתה אוכל אגואיסטי. בלי יכולת השפעה. אתה ממית את יכולת השפעה. זה וב קצוות. וב קצוות זה... חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. ששת ה... זה בב. שישה קצוות של ה... של ה... של הספירות. ומר, מה זאת? אתה לא יכול לאכול מר בכמויות, אלא אוכל אותו מעט מעט, נכון? זה מרפא. מר מרפא. מרפא. מר בפה, מרפא. לכן כל התרופות מרות. כל התרופות מרות. זו התרופות סבתא. לענה ועוד כל מיני שמר לכם ויציב, עכשיו אשתי עושה את זה בזה. יש כל מיני מיצים וכל מיני כאלה. הם לא טעימים. מר. אבל זה הבריא.
היום זה ילדים,
זה טעם סור. כן, אם מכניסים את המתוק, מקלקלים את המרפא. מקלקלים את המרפא. אסור להתפתות לזה. האור חוזר, זה בדיוק נגד הדבר הזה. כל הדברים השמנים, כל הדברים האלה שהם כאן עכשיו לחטוף. תלמד לחטוף. מה להגיד לא, לא עכשיו, רגע, לא ברחתי, עוד לא קמתי מנפילה, עוד לא עשיתי, עוד לא זה, זה לא, לא. יש דברים שלא, בכלל. למה צריך לדעת להגיד לא? זה חלק מהעניין. זה למה מסובבים את עם ישראל. עכשיו, לא בדרך הקצרה שלושה ימים, בסיבוב 40 שנה. סיבוב, הולך ארוך.
היה כל העצמות של
שבט אפרים שם, של 30 אלף,
שהם יכולות
להחליש
את ההבות הזה.
גם. בפלישתים אתה אומר. כן. אני תכף נראה את זה לפלישתים עוד נקודה. כן. היה גם את העניין הזה, שזה גם שאלה, לא... בני שבט אפרים, מה עם... במה, מה, איזה נבואה הייתה להם מיוחדת שכל עם ישראל לא התפתה לה והם התפתו. אז פה המסגרת לא מרשות לנו את זה. זה הקליפה של פלישתים, זה הסיבה שהשם הוליך אותם במדבר 40 שנה, וזה גם מתקשר כמובן לעובדה שהקדוש ברוך הוא מוליך את עם ישראל, אז הוא מוליך אותם כשיש ענן לפניהם. ענן. השם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן. ואני אקריא לכם משהו קצר של הרוף שיטה, אבל יפה. אומר ככה, אומר, והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן, פרש רש"י, שהקדוש ברוך הוא הוליך את עמוד הענן, ועמוד הענן הוליך את ישראל. וזה ודאי על שלא היו יכולים לסבול גודל קדושת אור עצמותו התברך שמו, רק על ידי עמוד הענן. ועל דרך האישה שיש לה נקב קטן בדדים, כדי שיוכל התינוק לנק, ויש גם כן שאינו יכול לנק אפילו מנקב זה. יש לי מקור שאפילו מהנקב הקטן בדד גדול מדי עבורו. וזה עושים לו כלי שבו נקב קטן במאוד. הנה יש בזה בית בחינות דלות. יש בזה שתי בחינות של דלות. כי האישה יש לה חלב הרבה, ויותר ממה שהעגל רוצה לנעוק, הפרה רוצה להניק, כן? הוא לא כותב את הפרה רוצה להניק, כותב וכולי, הוא עדין, ערוף שצר. וגם הבן בדלות שלו יכול לקבל קרול, שיש עצו. ברור שהתינוק רוצה כמה שיותר לאכול, אבל הוא לא יכול לאכול מנקב גדול. זאת אומרת, יש פה שתי מינים של דלות, שתי סוגים של דלות. דלות מצד האימא, שהייתה רוצה לתת הרבה יותר ממה שהוא יכול כרגע לקבל, והוא היה רוצה לקבל יותר, אבל הוא לא יכול בגלל החור הקטן בדדים. לכן דד נקרא דד, שני דלדים, דלת של דלות. דלת זה המילה דלות. דלת, כן? ולכן דד נקרא דד. דד האישה, כי יש בו שני מינים של דלות. מצד האישה, שאתה רוצה לתת יותר, ומצד התינוק, שהיה רוצה לקבל יותר, אבל הוא לא מסוגל למחור יותר גדול לקבל יותר. לחנק. צריך בדיוק באופן שמתאים לו. כך היו ישראל ביציאת מצרים, שלא היו יכולים עדיין לקבל טובות מאיתו התברך, כפי רצונו להטיב בשפע רב, ביושר. הוא היה רוצה לקבל כוחות לתת ביושר, אבל אני יודע שביושר, אם אתה לא דוחה את האור, אתה נחנק, זה מתוק, זה שמן, זה כל הדברים הרסניים ביותר. שהיו עדיין בקטנות, כמו שכתוב, זכרתי לה חסד מאורש וכו'. ולכן הייתה השפעת אורו עליהם גם כן בעניין קטנות כאשר יוכלו סט. לכן היה ענן. ענן שהסתיר להם, שימאם, שהיה כמו מסך בינם לבין הקדוש ברוך הוא. אז איך הם היו רואים את האור של הקדוש ברוך הוא כביכול? האור של הקדוש ברוך הוא היום מאיר על הענן, ומהענן אליהם, כמו מסך בקולנוע. אתה לא רואה את הדמות שיוצאת מהמקרן, אלא אחרי שהיא פוגעת במסך, ואז היא חוזרת אליך לעין. אם היית מסגר על המקרן, לא היית רואה דמויות, לא היית רואה סרט, לא היית מסנדר. לא היית רואה סרט, אבל אתה צריך את הפגיעה במסך. אוקיי? זה ההשלמה למה שדיברנו קודם, למה אתה סובב אותם? כי הם לא יכולים לקבל את השפע ביושר, באור ישר, אלא הם חייבים את האור ועיגולים, את הדחייה של חלק מהאור. הצורה הראשונה שהקדוש ברוך הוא סינן את האור או ימאם אותו, כדי שהם יוכלו באמת לחוות את האלוקות בלי להישרף מהעוצמה שלה, היה עמוד הענן. ההמשך היה בדרך 40 שנה במדבר, כולל כל הניסיונות שהם עברו במדבר, שהם חלק מאותו תהליך. גם אדם שחוזר בתשובה עומד בניסיונות, אין חזרה בתשובה בלי ניסיונות, אין דבר כזה, אין. כי הניסיון נועד לנוסס את האדם, לכן נקרא ניסיון, מלשון נס, מלשון דגל, מלשון להרים את האדם למעלה. איך זה מרים את האדם? זה מכניס את האדם למצב של לחץ, או לאותו מיצר שממנו הוא יצא, ועכשיו הוא יגלה אם הוא יכול לעמוד בזה או לא. עד שאין ניסיון, אדם שנניח שהחליט שהוא עושה שמירת העיניים, שהיום הוא נמצא במדבר, שאין שם נפש חיה, אנחנו יודעים, הוא בעצמו, הוא יודע אם הוא הצליח לרכוש את המידה של שמירת העיניים או לא?
לא.
לא יכול לדעת, הוא כל היום רואה רק תרשים, אויבים. אבל אם הוא יראה, יזומן לו ניסיון, שבו הוא יכול בטעות או לא בטעות לראות אישה, והוא יעמוד בניסיון ולא יראה, ולא יסתכל על המראות האסורים, אז ממילא אתה יכול לדעת שהבן אדם רכש את המידה, הוא עמד בניסיון. בזה זמן, אבל תזכרו, ניסיון תמיד בא בצמדים. הניסיון הראשון הוא היותר קל. אדם חדור, הוא יודע שהוא בניסיון, הוא הולך לקראת זה, כולו נחוש לעמוד בניסיון, ובזה זמן גם בראשון עומדים. הבעיה היא עם השני. השני בא כבר בעסק הדעת, במובן הזה לפחות, שאדם שענן, הוא אומר, עמדתי כבר בניסיון, אני יכול. כן, זה כמו אחד שהפסיק לעשן, ואז אחרי כמה חודשים הוא בטוח שהוא השתחרר מזה לחלוטין, וזה יושב עם חברים, נותנים לו סיגריה אחת. הוא אומר, סיגריה אחת? יאללה, בקטנה. סיגריה אחת, אני כבר יצאתי מזה, אני הפסקתי. אם הוא עמד בניסיון בפעם הראשונה, זאת אומרת, הציעו לו ואמר לו, סליחה, כשיגיע הניסיון השני, הוא כבר בא מעמדה של אני הצלחתי לעמוד בזה, לא פעם אחת כבר עמדתי בזה. סימן שאני כבר לא מחור, סימן שאני השתחררתי מזה, סימן שזה, בוא ניקח סיגר. לא עמד בניסיון השני, חוזר להשם. אין חוכמות. חוזר להשם. כן, זה ודאי, זה הכל קשור בהכל, כי זה עבודת הנפש. אז כל פעם שמופיע אגו שלנו בתמונה, זה מיד מוריד, מחליש, מחזיר למצרים. מיד. ואגו זה גם אגו שלי כשאני מדבר עם עצמי. כל אדם יש לו את הבעיה הזו. כל אדם כשהוא מצליח, כשהוא נכשל, מה הוא אומר לעצמו? איזה טיפש אתה? איזה טיפש אתה? אני מדבר על אתה. נכון? גוף שני, אתה. אבל אם הוא מצליח, אודי אתה גאון. אודי אתה גאון. או איזה גאון אני. מדבר מיד אל עצמו, כן? זה מנפח, אין חוכמות בזה. מה זה קליפת פלישתים? וזו הסכנה הגדולה ביותר שמתוארת, כמו שקדוש ברוך הוא מתאר אותה פה, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. וזה גורם לנו ללכת במדבר. ולא להגיע מיד לארץ ישראל. מה כל כך נורא בארץ פלישתים? עם ישראל יודע להתמודד עם סכנות. כשהמלאק מגיע במדבר, המלאק זה היה עם, לא היה עם, זה עם בלי עם. זה משהו נורא והיום. כמו הפלסטינאים של היום. הם אומנם לא צאצאים שלהם, למרות שלפי חלק מהשקרים שהם מפיצים, הם יבוסים, אני יודע, קדמונים, כל מיני המצאות מגוחכות. אבל הם, כיוון שהם נמצאו לעצמם את השם פלישתים וכל דבר נמשך אחרי שורשו, והשם קשור לשורש, אז הם נמשכים לשורש הזה, הם כנראה רוחנית ודאי פלישתים, במובן שצריך לדבר עליו. מה זה ארץ פלישתים? ארץ, אמרנו על הרצון. ורצון. מה זה פלישתים? מה זה המושג הזה שנקרא פלישתים? אז פלישתים, פלישתים קודם כל, הם צאצאים של המצרים. כתוב בתורה, לא המצאתי את זה, תראו בספר בראשית, בפרק י', פסוקים י' י' ד', התורה הקדושה מעידה, ומצרים ירד את לודים, לודים ילד עד, ואשר יצאו משם פלישתים. יש קשר בין מצרים לבין הפלישתים, קשר עצמותי, קשר שקשור לעצם, לשורש שלהם, לשורש שלהם. הפלישתים הם משורש המצרים. גם היום, אגב, יש קשר עדוק בין המצרים לפלסטינאים, קשר עדוק. ומזלנו עכשיו עם קצת נגד החמאס, אבל באופן כללי מצרים הייתה התומכת הגדולה ביותר של הפלסטינאים. הגדולה ביותר. אז הכוח הפנימי הזה, והקשר הפנימי הזה שיש ביניהם שואב מאותם מקורות, נכון? הם קשורים כולם לים. ים זה תאוות. ים זה תאוות. אז מצרים זה מיצר ים, ופלישתים זה פלשת ים. נכון? האלילים שלהם. האליל של הפלישתים היה דגון, שזה דג קטן, קשור למים, והאליל של מצרים היה כמובן התנין, הרובץ בתוך יאוריו, כן? שזה גם כמובן קשור למים, הכל קשור לעניין של תאוות. על הפלישתים נאמר שהם היו מפולשים, שהיו מעבירים את הנשים שלהם מאחד לשני, הם מפולשים בעריות, זה קליפה ששורשה במצרים, הקליפה הזו. אבל עיקר העיקרים של הפלישתים, מהות הקליפה הזו, שהשורש לה ידיים במצרים, זה לא סותר את מה שאני אומר, אבל הפלישתים היו המומחים, הם לקחו את הקליפה הזו ממצרים והביאו אותה להתמחות בקליפת הליצנים. עיקר הזה מופיע. הם היו קליפה של עסקו בליצנות. לא רק לא היו מתחפשים לליצנים בפורים. אלא להתענות במובן הזה שכל החיים הם היו בציניות. ציניות וצחוקים בסוג של עוללות של לעשות צחוק מאחרים, לעשות צחוק מדברים, שום דבר, הכל מפולש. הכל שטוח, רדוד, שום דבר עם עומק, שום דבר עם קצת יותר משמעות. אלא לקחו את הכותרות, רק את הסיסמאות של החיים והפכו אותם לסלוגנים ומוטואים כאלה שאיתם הם חיו בצורה הכי רדודה בעולם. עכשיו כל אחד יכול להשליך על ימינו אנו אם הוא מכיר כאלה תופעות שעושים סיסמאות וחיים סיסמאות וכל מיני דברים כאלה, ואתם תגלו שזה דומה מאוד, דומה מאוד. אז כשיוצאים ממצרים, כשמתחילים תהליך של חזרה בתשובה, כשמתרחקים מנקודה שלילית ו רוצים להגיע לתכלית, לנקודות החיוביות, אל השינוי המבורך, התורה מלמדת אותנו שהדבר הכי מסוכן זה לא המלאק. אם המלאק, יהודי שחוזר בתשובה, אם מישהו בא אליו ומנגח את הרצון שלו לחזור בתשובה, את הרצון שלו להשתנות, הרצון שלו לקבל החלטה טובה, לעשות מעשה של שינוי מבורך, אם מישהו יבוא נגדו בזימות פרונטלי, זה לא ישנה דעתו בכהוא זה מלחזור בתשובה. להפך, אולי יחזק אותה. זה המלאק. המלאק בא להילחם בעם ישראל פרונטלית. זה נכון שהוא ויזנב וכך כל הנחשנים אחריך, אבל עם אותם נחשנים הוא היה באימות פרונטלית. ועם ישראל נלחם איתו, כשהוא נלחם איתו, הוא נלחם איתו במלחמה פרונטלית. אצל הפלישתים זה לא העניין. הפלישתים, הקליפה שלהם היא קליפה של ליצנות. הם לא אומרים אל תחזור בתשובה. אתם רק עושים שחוק מזה. כן, עושים שחוק. ספרים בדיחה, תראה לעשות, מרקים, תראה, זה צריך לגדל פה, צריך ללכת עם ציסיס, מה יש להם, חסר, מה עם השק הזה, אתה מתכוון להסתובב, עם השק המגרד הזה כל היום, תראה איך אתה נראה, תראה איך אתה פה, עושים שחוק, פשוט עושים שחוק. הרמח"ל, ספר מסילת ישרים, הוא בפרק ה' בביאור מפסידי הזהירות והרחקה מהם. אז איך יש לו בפרק הזה שלושה מרחיקים ממידת הזהירות, שלושה דברים שמרחקים את האדם ממידת הזהירות. אז אתם יודעים מה הכי קשה הוא מגדיר אותו אח השני, הנה הוא קשה מאוד. מה מרחיק את האדם הכי הרבה מתשובה, מתורה, מדבקות בהשם, מחיים טובים? מידת הליצנות. אח השני, זה אני מצטט, אח השני, הנה הוא קשה מאוד, והוא השחוק והלצון. כי מי שטובע בם הוא כמי שטובע בים הגדול שקשה מאוד להימלט ממנו. כי הנה השחוק הוא מאבד את לב האדם, שכבר אין הטעם והדעה מושלת בו, והרי הוא כשיקור או שוטה. וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, קודם כל צריך לדעת, גם אדם שמשתמש בחיים שלו בציניות, ביתר על המידה, ציניות לפעמים היא ניתים רחוקות היא אולי נחוצה, בדברים מסוימים מאוד מאוד מאוד. אבל ברוב הזמן ציניות זה דבר שלילי מאוד. שלילי מאוד. אדם שנוקט בציניות, ביחסים של בינו לבינה, ביחסים שלו עם הילדים, ביחסים שלו עם עובדים, ביחסים שלו עם הבוס, הוא מגלה את קליפת הליצנות. וזה קודם כל משפיע עליו לרעה. קודם כל עליו. ואחרי זה גם יקלקל את מערכת היחסים. אבל קודם כל זה משפיע עליו לרעה, על מידות הנפש שלו. אדם שנמצא במקום הזה. אבל הוא ממשיך, וזה מה שאני רציתי להקריא יותר מזה. הוא אומר ככה, וכל כך למה? לפי שכמו, למה זה מרחיק את האדם? לפי שכמו שכל מציאות הזהירות תלוי בשימת הלב על הדבר, שאתה רוצה להיזהר ממשהו, אתה צריך לשים אליו לב. כן, כל עצמו של השחוק אינו אלא מסיר הלב מן המחשבות הישרות והעיוניות. מה התפקיד של השחוק? איך אתה מתי את השחוק? כן, שאתה לא חושב על מחשבות רציניות, עיוניות, אתה לא... רציני זה בדיוק ההפך מרציני, אלו. אתה חושב על דברים אחרים, לא על הדברים עצמם, על המציאות החשובה. אז כן, כל עצמו של השחוק אינו אלא מסיר הלב מן המחשבות הישרות והעיוניות, ונמצא שלא יבואו הרהורי היראה בליבו כלל, ותראה קשי הלצון והשחטתו הרבה, כי כמו המגן המשוח בשמן, אשר ישמיט ויפיל מעליו החיצים ומשכן לארץ, ולא יניח אותם עד שיגיעו אל גוף האדם, כן הלצון בפני התוכחה והמרדות. כשאדם עושה צחוק, הוא גם לא מקבל ביקורת. הוא לא מקבל תוכחה. אז צריך להיזהר מאנשים שצוחקים עלינו, שעושים צחוק, שמדברים בציניות על כל רצון שלנו להתקדם, להשתפר, לצאת מאיזה מקום ממיצר, מכאלה, וצריך להתרחק ממידת הציניות והלצון אצלנו. גם אנחנו בעצמנו צריכים להתרחק מהמידה הזו. כי אדם שהוא נמצא עם המידה הזו של לצון וצחוק, והוא בעצמו עושה צחוק מדברים, הוא לא מקבל תוכחה, הוא לא מקבל מרדות. כמו המגן המשוח בשמן. זה ביטוי מאוד מפורסם, הלקוח מהרמח"ל, מהמסילה. המגן המשוח בשמן. אתה יודע, פעם היו מורחים את המגינים, היו עושים מגינים מאור, גם מאור, גם מחומרים אחרים, והיו מושכים אותם, מורחים אותם בשמן, כמו גריז, ואז החץ שהיה פוגע, היה מחליק על המגן. זה לא היה ננעץ בה. הוא היה מחליק על המגן. ככה דברי התוכחה מחליקים על הקליפה הזו של הליצנות, היא כמו מגן משוח בשמן. כמה אדם צריך להיזהר בזה? מגן משוח בשמן. אם אדם רוצה להתקדם, הוא לא יכול... הוא לא יכול לעשות את זה כשיש קליפת ליצנות. זה ולא נחם דרך ארץ פלישתים. וזה לא בכדי. פלישתים זה קליפה שהיום תראו כמה צרות היא עושה לנו קליפה. עכשיו הם מתחזקים ככל שבציבוריות הישראלית יש יותר שיח של ציני, של לצחוק על אחרים, של לעשות מהכל, הכל רדוד, הכל שטוח, החבר'ה אומרים, הכל חפיף, כן, הכל ככה, איזה מין חוסר רצינות, התייחסות לא רצינית, לא התייחסות רצינית לקיום שלנו פה בארץ, ולא התייחסות רצינית למציאות החברתית, הכלכלית, חברתית-כלכלית הקשה שיש, איזו התעלמות כזו מאחרים, עושים צחוק, הכל עובר ככה ליד. וכל פעם שאנחנו עושים משהו שהוא מעשים שהם ציניים, מעשים שהם שהם בגדר של צחוקים כזה, ולא מקבלים מוסר, ולא מקבלים, ולא לומדים, כי מתייחסים לא ברצינות, כי כולנו מגינים את זה בשמן, אז מיד הקליפה הזו של פלישתים מתחזקת. מיד. מיד הם תופסים את העמדה של דרך ארץ פלישתים. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאנחנו נלמד מהם דרך ארץ. דרך ארץ פלישתים זה דרך ארץ של פלישתים. לא דרך הארץ שלהם. פרודרלן. לא. זה דרך ארץ. דרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ, ארץ של פלישתים מונה התורה. אז הקדוש ברוך הוא לא מוליך אותנו דרך ארץ פלישתים. הוא לא רוצה שנלמד דרך ארץ פלישתים. הוא לא רוצה שנהיה בנקודה הזאת. זהו, אז זה לא בכדי הדבר הזה, כן? פלישתים זה מקור הדינים, זה 10 פעמים שם אלוקים. 86 כפול 10, זה הגימטריה של פלישתים. 10 פעמים שם אלוקים, זה כל הדינים, כל קומת הדין של פלישתים. כל קומת הדין. ובסופו של דבר אנחנו רוצים להגיע לאמונה שלמה, אנחנו צריכים לדעת שמדרך ארץ פלישתים צריך לברוח. נשארתי חייב עוד שתי תשובות, נכון? עוד שתי תשובות, אבל השעה מאוחרת, אז אנחנו נעשה את זה בלי נדר בעזרת השם בשבת, בלי נדר. מה הקשר בין ויר, וירא, ויראו, וויאמינו? נכון? זה יוליך אותנו גם לשאלה, זה חשוב כמובן גם לשירת מרים, ולמה היא הייתה נחוצה. קחו בשבון שתורה לא, היא רומזת, כן? היא לא אומרת את הדברים במפורש. זה דבר מאוד יפה, אבל כל אחד יכול ללמוד מהרמזים שלה. זה צריך להיות איזה, כן, עכשיו איזה רב גדול. אם אדם לוקח את הפרשה, והוא נניח סתם לצור העניין ובזה נסיים, והוא קורא אז ישיר משה. אז מיד אם הוא מעיין בזה, רק במילים האלה, אז ישיר, אז ישיר. אז ישיר זה לא תחביר, זה לא תחביר. אז זה בעבר. ישיר זה בעתיד, בעתיד לבוא. אז למה אומרים אז ישיר? וישיר, מה הפועל, מה הבניין של ישיר? כמו יפיל, כמו יטיס, נכון? נכון? אז את מי משה רבנו השיר, גרם לשיר, אז ישיר, הוא יטיס, הוא יפיל, נכון? מעניין. טוב, יש כמה שאלות מעניינות בזה. סייעתא דשמיא, יש נזכיר ביאת משה עסקיני, בבניין בית המקדש, במהרה בימינו, אמן.